אז ערב טוב, שומעים אותי עד הסוף? ככה ככה? עכשיו יותר טוב? עדיין ככה ככה? עכשיו בסדר? עכשיו בסדר. אז לפני שנסעתי לריטריט הזה, אז הייתה לי שיחה עם, עם אשתי. היא אמרה לי, די, אני כבר לא יכולה, אני לא יכולה עם כל ה... עם כל החדשות האלה, וכל התוקפנות הזו, וכל הגזענות הזו, וכל האלימות הזו, וכל מה שאנחנו, ולא רק בחדשות, מכל פינה, ומכל כיוון, ומכל... והיא השתמשה בביטוי הזה. היא אמרה, אני ממש מרגישה שמרעילים לי, מה שהיא אמרה, מרעילים לי את התודעה. מרעילים לי את התודעה. היא אמרה, ואיזה כיף לך שאתה... נוסע עכשיו לאיזה כמה ימים כאלה, לשבוע כזה, להתנקות מכל זה. וחשבתי באמת להציע מבט, להציע מבט על ה... על המציאות הזו, אבל מבט בעיניים של דרמה, איך אנחנו יכולים להסתכל על זה, איך אנחנו יכולים לבחון את זה, איך אנחנו יכולים לראות את המציאות הזו שאנחנו חווים וחוות. אגב, הבודה גם דיבר על זה, אז היה גם בימיו, משחר היותנו כבני אדם, אבל הוא הציע להתבונן בזה בעיניים של דרמה. להתבונן בזה בעיניים של דרמה, ורציתי להציע איזשהו מבט רחב על הנושא הגדול הזה. והבודה באמת גילה שעל מנת שאנשים באמת באופן עמוק יתגברו על מצבים שליליים, על סבל, התודעה שלהם צריכה להיות מטוהרת, מילה חזקה, מטוהרת ממשקעים מנטליים. הביטוי למי שרוצה, המינוח זה קילסה או קלשה, קלשות, קילסות. זה משקעים אחורים שפשוט אוכרים את הטבע הצלול, הנקי של התודעה. במסורת מקובל לחשוב עליהם כעל שלוש קטגוריות או שלושה תחומים, שלושה רעלים, זיהומים. אני לא כל כך אוהב להשתמש במילים הקשות האלה, אבל כן להניח אותם כאן. השורשים שלהם זה החמדנות והשנאה והבורות. חמדנות, שנאה והבורות. וברגע שתודעה, וזו ההצבעה, וזה המבט, ברגע שתודעה נקייה, ברגע שתודעה נקייה מהקילסות האלה, מהמשקעים האלה, מאוחרי התודעה האלה, תודעה כזו לא מסוגלת להרע. פשוט לא מסוגלת להרע. לא מסוגלת להפיק מתוכה ביטויים של שליליות, של אלימות, של תוקפנות. ואז טוב לב אמיתי ושמחה, שמחה, שמחת קיום עולים באופן אורגני, באופן טבעי, מתודעה שלו גם זמנית מטוהרת או נקייה מהאוכרים האלה על כל הביטויים שלהם. ומעניין לחשוב על בריאות נפשית. מעניין לחשוב על המושג הזה של בריאות נפשית בימינו מודרנית, אם אנחנו חושבים על פסיכולוגיה, על הפסיכולוגיה המודרנית, במערב לעומת התפיסה הבודיסטית, לעומת המבט הבודיסטי על הנושא הזה. כי פרויד, אתם יודעים, דיבר על להגיע לנוירוזה נורמלית, כן? נוירוזה נורמלית. היעדר של מחלות נפש, של פתולוגיות נפשיות, או זה בתפיסה המערבית, ושוב, אני רק מציין את זה, רק מניח כאן, זו הבנה, כן? לכאן ניתן לשאוף, לעומת התפיסה הבודיסטית, שרואה בתודעה מאוזנת ביטוי לבריאות נפשית. תודעה מאוזנת היא ביטוי לבריאות נפשית. נורא מעניין לחשוב על זה, לא נפתח את זה, אבל כדאי לחשוב על זה, כדאי להרהר בזה. ההבדלים האלה. ואחד התרגולים היעילים ביותר שהדרך שהבודה מציע כדי להשיב את התודעה לאותו מצב של איזון נפשי, להשיב אותה למצב המקורי שלה, זה התרגול של הברהמה ויהארות. אני מניח שכולכם, או לפחות רובכם, מכירים את המונח הזה. ברהמה ויהארה, התרגום המילולי, הברהמה זה הפירוש הזה, הרבה פירושים, זה גדול, נשגב, נעלה, שמימי, כל הכיוונים האלה, מבורך באיזשהו אופן, אלוהי, כל המנעד הזה של שמות התואר האלה, וויהארה זה פשוט משכן וגם מצב תודעה, משכן וגם מצב תודעה. אז כך שאם אנחנו מחברים את שני אלה ביחד, ברהמה ויהארה, אז אנחנו מדברים על למעשה מקום פסיכולוגי, ניתן לומר, בשפה מודרנית, שבו שוהים אנשים שמפותחים מבחינה רוחנית, נגיד אם לומר את זה בלשון יותר מודרנית. ומה שמעניין שהאיכויות האלה, הן אינסופי כשהן מפותחות במלואן, מה שמציין אותן, מה שמאפיין אותן זה שהן באמת אינסופיות. יש אפילו שנוהגים לכנות אותן בלתי מדידות, לא ניתן למדוד את הטווח שאליהן הן מסוגלות להתפשט, לחלחל, להיות נוכחות, וכשהן מפותחות, אני לא אומר מפותחות במלואן, אבל ככל שהן יותר מפותחות, הן גם מטביעות חותם ישיר על מלוא ההוויה שלנו. על הצ'יטה, אתם רוצים לב תודעה, על הגוף, על מלוא ההוויה שלנו, על חוויית הקיום שלנו. ואתם מוזמנים, מוזמנות לבדוק את זה בהתנסות הישירה שלנו. איך זה להסתובב בעולם? איך זה להסתובב בעולם כשהלב פתוח? איך זה להסתובב בעולם? איך זה לקום בבוקר ולצאת לעולם כשהלב פתוח? העולם נראה אחרת, אנשים נראים אחרת, מרגישים אחרת, אני מרגיש אחרת. כן? אז זה לא הרהור תיאורטי, זה לא איזו תפיסה פילוסופית, למרות שיש גם את היסודות האלה. זו הזמנה לראות איך אנחנו יכולים לעבוד, איך אנחנו יכולים לתרגל, לעבוד, לפתח ולטפח את האיכויות האלה בתוכנו, כדי שהם יהפכו לחוויית קיום, חוויית קיום מבחינתנו. לא פחות מכך. ועם זאת, ועל זה רציתי בעיקר לדבר היום, עם זאת, ההטמעה של האיכויות האלה בחיים שלנו היא לא משימה פשוטה. היא לא משימה פשוטה. ויש כמה סיבות לכך. אז מה ש obvious אלא מובן מאליו, קל להרגיש אהבה, חמלה, פרגון כלפי אנשים שאנחנו אוהבים באופן אוטומטי, באופן טבעי, לא צריך להתאמץ יותר מדי. קשה יותר, ושוב זה דרגות של קושי, אבל קשה יותר להרגיש כלפי אנשים שהמפגש איתה מחווץ את הלב שלנו מסיבות, מגוון שלם של סיבות. אגב, חלקן יכולות להיות בהחלט מאוד מוצדקות, כן? מבחינתנו. אבל זה קשה, זה קשה יותר, ואנחנו מדברים כאן על איכויות, על איכויות שאינן מותנות, שהן בלתי מוגבלות. כי אם אנחנו רוצים לפתח את האיכויות האלה במלואן, אנחנו צריכים ללמוד איך להכליל גם אנשים כאלה בתוך המרחב הזה. כי מטה, ידידותיות, חברות, זה יושב על השורש של מיטה, מי שמכיר את הביטוי של קליאנה מיטה. קליאנה מיטה זה חבר, חברה טובה לדרך, לדרך הרוחנית. זה יושב על השורש הזה. אז האיכות הזו של מטה היא נחשבת לאהבה אוניברסלית לכל היצורים, לכל היצורים. היא לא מותנית והיא לא מבוססת על מה שטוב לנו, על מי שטוב לנו, על מי שנעים לנו, או נחשק עבורנו, ולכן אולי בניגוד לאהבה רומנטית רגילה, מבלי לזלזל בה, כדאי שיהיה בחיינו, אבל לכן היא לא יכולה להיות מקור לסבל. היא לא יכולה להיות מקור לסבל, מכיוון שהיא פשוט אינה מותנית במה שנעים לנו, במה שמענג אותנו. אני אדבר על זה בהמשך. אני חושב שבמיוחד בתרבות שלנו, אהבה כזו שהיא לא סולקטיבית, יכולה להיצייר כמאוד מאוד בעייתית. איך אפשר לאהוב אנשים שהם אלימים, שהם אנסים, רוצחים, את היצורים באמת הנבזיים ביותר שאנחנו יכולים לפגוש, ואלה שאלות לא פשוטות, כי הן גם נובעות מהמקומות הכואבים ביותר. אני אגיע לזה גם בהמשך השיחה. אז זו סיבה נוספת לקושי הזה. סיבה אחרת, או מקור, או חסם, אולי ניתן לקרוא לזה ככה, להתנגדות למטה, זה פשוט הפחד, פשוט הפחד. אם אני אוהב ככה את כולם, אם אני אוהב את כולם, הייתה לי מישהי שהיה שיח עמוק סביב העניין הזה, היא פשוט הרגישה את עצמה מנוצלת. יאכלו אותי, יטרפו אותי, ינצלו אותי. אני לא יכולה להסתובב ככה, אני לא יכולה, אני צריכה גם להגן על עצמי. אז הפחד שיושב על המקור הזה, על התחושה הזו. מקור אחר או חסם אחר, סיבה אחרת ליכולת לפתח את האיכויות האלו בתוכנו, זה אולי אחת השכיחות ביותר, זה הקושי לאהוב את עצמנו. הקושי פשוט לאהוב את עצמנו, או לקבל את עצמנו, או לחמול על עצמנו. ביקורתיות, שיפוטיות, הלקאה עצמית, ככה איכשהו זורמים באופן יותר קל. אני זוכר באחד אחד הרעיונות שקראתי של עם הדלאי למה או על הדלאי למה שמספר על הפעמים הראשונות שהוא הגיע למערב, הוא נדהם מהביטויים של self-hatred, של שנאה עצמית, כאילו לא שבטיבט, אבל הוא פשוט נדהם כתופעה עד כמה אנשים ממהרים ככה לשפוט את עצמם, לבקר את עצמם. אז זה גם שם. ודאי שזה שם. אבל מכיוון שאני רוצה להתבונן על זה בעיניים של דרמה, באמת להציע את המבט הרדיקלי הזה, אז מעבר לסיבות החברתיות או התרבותיות שפירטתי כאן, ואולי יש אחרות, אני חושב שעיקר ההתנגדות או חסם מרכזי נובע פשוט מהבנה לא מלאה. לא מלאה, אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, עד כמה הלימוד הזה עמוק, עד כמה הוא יסודי, עד כמה לא ניתן לצעוד בדרך הזו, לא ניתן ללכת למלוא הפוטנציאל של החירות, של החופש שהדרך הזו מציעה, בלי לטפח את היסודות האלה בתוכנו, בלי להיות מודעים להם. ואני זוכר טוב טוב את ריטריט המטה הראשון שלי, שסוף כל סוף השתכנעתי עוד לפני, אני לא יודע כמה, עשרות של שנים, ללכת לריטריט מטה, כי באה איזה מורה אמריקאית, לא ננקום בשמה כרגע, וזה היה לי סיוט. מטה, זה כל המשפטים האלה, זה לדודות כאלה טובות, זה לביגינרס נגיד, לא כאלה, זה... אנחנו תנו לנו ויפאסנה, זה הארדקור, יאללה, זה למתקדמים, מה לי ולמשפטים האלה. כן, ככה, ניכנס בזה ישר, ויפאסנה, עד הסוף. לא למדתי גם בריטריט הזה, אני זוכר את זה טוב טוב. לא, יצאתי משם כולי טינה וסלידה והמורה, היא דיברה אנגלית, היא הייתה אמריקאית, אז זה גם מתלבש לי על האמריקאיות הזאת. קיצור, זה היה צבוע בכל הצבעים הלא טובים האלה. מבחינתי, אז יצאתי משם כולי, ולקח לי זמן באמת להתחיל ככה ולהתבונן בזה בעיניים של דרמה, להבין על מה התרגול הזה יושב. אז... הבודה מציע, הדרך הזו, הגישה הזו מציעה את התרגול של מטה כנוגדן, כאנטידוט. נוגדן לשחרור של מיטיב שגורם, שמוביל לשחרור של התודעה מכל הביטויים או כל ההיבטים של של הקילסות האלה או של הרצון הרע הזה. זה נוגדן על. זה נוגדן על, זה יותר מפורט מה עובד כנגד מה, אבל אם אני מסתכל על המטה, ואגב אני אדבר פה גם על מטה וגם על קרונה, אני לא ארד לפירוט שזה, כי קרונה זה עוד פן של מטה שהוא יותר ממוקד קושי. קרונה זה חמלה למי שלא מכיר את הביטוי, אבל אני אדבר על זה ככה באותה קטגוריה, לא נרד לדיוקים שזה כרגע, זה פחות חשוב. אז התרגול הזה ממש כאנטידוט, כנוגדן, משהו שאנחנו לוקחים, משהו שאנחנו מאמצים, משהו שאנחנו מפתחים בתוכנו עם חפצי חופש אנחנו, עם חפצי חירות, אנחנו, אם אנחנו באמת רוצים לדעת מהי תודעה מאוזנת, מהי תודעה נקייה, מהי תודעה צלולה ואיך היא מתבטאת בתפיסת הקיום שלנו, כמו שאמרתי קודם. והבודה אמנם לימד את דרך האמצע, אבל בלימוד על המטה הוא היה ממש מאוד מאוד נחרץ. מאוד מאוד נחרץ. כמו שהוא אומר, אפילו שריד הכי קל בהכרה או בתודעה של שנאה הוא פשוט מכשול שמונע שחרור. אז אני אצטט לכם את זה, אל תיבהלו, זה הדברים של הבודה, אבל אני אניח את זה כאן אם אנחנו ככה באמת מציעים את זה במלוא העומק של הלימוד הזה. יש דרשה, יש משל המסור, מסור מאוד מאוד מפורסם, שבו הוא אומר כך, גם אם שודדים יחתכו את גופו במסור, איבר אחרי איבר, זה המאפשר לתודעה מלאת שנאה כלפיהם להופיע, אינו נושא את הלימוד שלי. זאת אומרת, הוא לא מבין את הלימוד שלי. הדימוי קשה, אבל עד כדי כך הוא היה נחרץ. והוא ממשיך, עליכם לאמן את עצמכם כך, תודעתנו או תודעות שלנו תישארנה בלתי מושפעות ולא נביע אף מילה רעה כלפיהם, כלפי השודדים האלה. נשהה בחמלה לרווחתם עם תודעה של מתה ללא שנאה פנימית. נחדור, שימו לב לב, נחדור לתוכם בתודעה מלאת מתה, וכשאנו מתחילים בהם נשהה בחדירה לעולם כולו בתודעת מתה, שופעת, נעלה, ללא גבול, ללא עוינות וללא כוונת זדון. זאת אומרת, זה ממש לקחת את זה למלוא עומק. זה יכול גם להפחיד באיזשהו מקום, יכול, כן, איפה אני, יחתכו אותי במסור, מישהו הולך עם הדמות. אבל בואו נסתכל על זה בעיניים שמסוגלות לראות את התמונה במונחים היומיומיים שלנו. כי מה שהבודה מציע בלימוד של מטה זה לימוד של סוג של אקולוגיה פנימית. אקולוגיה פנימית. זה כלי יעיל מעין כמותו לסילוק של כל הזיהומים הפנימיים, כל אותם הרעלים שפשוט אוכרים את הטבע הצלול של התודעה. אז חמדנות וקנאה ושנאה, ורשמתי לי פה הרבה, לא נקרא את הכל, עוינות, שנאה, נקמנות, אין ספור איכויות ולמרעילות, כמו שאשתי אמרה לי, כן? מרעילות את הנפש, את התודעה. מה שחשוב מבחינת הבודה בתרגול הזה זה להבין שהן כולן, תולדה או תוצאה של תנאים ונסיבות. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס קצת יותר לעומק של הלימוד הזה. כי זה לא מסתיים כאן. לימוד עמוק של מטה יושב על, ניזון על, שאני חושב על זה, אני חושב שזה שני פנים של אותו לב תודעה, צ'יטה, אותו לב תודעה אחד. זה הלימוד של, קשור אליו בקשר בלתי נפרד, זה הלימוד של אנטה. אנטה, מטה ואנטה. הריקות של כל הדברים, אנטה. הריקות של כל הדברים מאיזושהי מהות קבועה. מהות קבועה עצמית, קבועה ונפרדת. כשאני אומר כל הדברים, זה כל הדברים. זה הדבר המרכזי הזה מבחינתנו, אבל גם דברים אחרים. הנה עוד דברים שיושבים כאן, ואנשים אחרים, וכל מה שאנחנו יכולים לפגוש בחוויה הפנימית שלנו, חוויית הקיום שלנו. אם נחזור למשל המסור הזה, המשל הכל כך נוקב, כן? איך אפשר להפנות אהבה לאנשים שמחייבים אלינו, מחייבים לנו כל כך? איך אפשר? איך אפשר? בוודאי שזה לא קל. איך אפשר בכלל להעלות את זה על הדעת? ודאי אם נחשוב, וכל אחד מכיר את זה מחוויות החיים שלנו, יותר קרוב, יותר רחוק. המעשים, הפגיעות שאנשים פוגעים זה בזה, פוגעים בעצמם, הם הרי באמת, גם הם, לצערנו הרב, בלתי מוגבלים, לפעמים בלתי נתפסים. אז איך אפשר, הולך הבודה ונותן את המשל הזה, איך אפשר להפנות גם אל האנשים האלה את האיכויות שלנו? והבודה אומר, רק על ידי ראייה חודרת, זה אולי הויפסנה, ראייה חודרת, כן? של העובדה שהזיהומים שלהם, זיהומי התודעה שלהם, של אותם אנשים שמאפשרים להם לפעול, הייתי אומר אפילו מפעילים אותם בצורה שהיא לפעמים כל כך אכזרית, כל כך בלתי נתפסת, רק על ידי הבנה שכל אלה דבקו בהם, שלא מבחירתם, שלא מרצונם ושלא בטובתם, עקב נסיבות החיים שלהם. אבל התודעה שלהם במהותה, התודעה שלהם במהותה, היא צלולה והיא לפחות בעלת פוטנציאל לשחרור כמו כל תודעה אחרת, כמו התודעה שלנו. הם לא שונים מאיתנו. הם פשוט לא שונים מאיתנו במהות. כי רק הראייה הזו היא זו שיכולה לסלול את הדרך, שיכולה לשחרר. כל עוד אנחנו לא רואים את זה, כל עוד אנחנו לא מצליחים לראות שהתנהגויות איומות ונוראיות של אנשים הם פשוט כתמים על תודעה שבמקורה היא צלולה, אנחנו נמשיך לסבול ואנחנו נמשיך לגרום לסבל, להביא סבל לעצמנו ולאנשים שסובבים אותנו. וכמובן שזה אקטואלי גם היום, לא רק בזמנו של הבודה, ואנחנו רואים סביבנו כל הזמן אנשים שמנסרים אחד את השני, זה את זה, במסור, בדרכים שונות. אבל אם אנחנו נעמיק להתבונן באנשים האלה, אנחנו צריכים להיות, זה אולי המחסום הראשון, להיות מסוגלים בכלל להתבונן גם על האנשים האלה, ולחקור ולבדוק, אנחנו יכולים לגלות לא פעם שלאנשים שהם בעצמם, זה אולי קלאסי, כן? הם בעצמם אנשים שעברו השפלה והתעללות ופגיעות כאלה, וחוו תנאי חיים מאוד קשים, ומתוך ההתניות שהתפתחו בהם בצורה כזו, בצורה אחרת, הם פועלים מתוך תודעה שהיא רוויה, בפגיעות האלה, פשוט רוויה בפגיעות האלה. יש סיפור שמי שמכיר אותי אני תמיד מספר אותו, אז אם כבר שמעתם אפשר לשמוע אותו עוד, אבל הוא מאוד מאוד חזק ונוקב, אני חושב שהוא הסיפור הזה יצא כספר, הוא לא תורגם לעברית, זה ספר ש כתבה פומלה גובודו מדיקיזלה, אישה אפריקאית, אישה שחורה אפריקאית בדרום אפריקה, אחרי תקופת האפרטהייד, אתם יודעים, הקימו אז את ועדות ה-Peace and Reconciliation Committees, ועדות הפיוס וה... איך קראו לזה בעברית, התרגום? האמת, נכון, האמת, כן, האמת. והיא כותבת את כל הספר שלה. הספר נקרא A Human Being Died That Night. A Human Being Died That Night. והיא כותבת את הספר הזה בעקבות פגישה שהייתה לה בתא הכלא עם יוג'ין דה קוק. יוג'ין דה קוק הוא היה איך לומר, ראש המרצחים של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה באותה תקופה. והיא מתארת, אחד הפרקים של הספר, היא מתארת את הפגישה שלהם, והיא ביקשה, היא הייתה פסיכולוגית, וכמובן שהיא הייתה מעורבת בתהליך, והיא מספרת על שהיא ביקשה לפגוש אותו בתא הכלא שלו ערב לפני שהוא היה אמור לעלות על הדוכן במשפט שלו כחלק מהתהליך הזה. והיא כמובן התכוננה ועשתה, זה לא, יכולים לתאר לעצמכם מה המפגש כזה מעלה בה. והיא מגיעה לבוקר ונכנסת לתא הכלא שלו ומתיישבת מולו. והיא חושבת מה היא תאמר לו, זאת אומרת, מה היא תגיד לו? פעם ראשונה שהיא רואה אותו פנים אל פנים. והיא שואלת אותו, הדברים, המשפטים הראשונים, המשפט הראשון שהיא אומרת לו, היא אומרת לו, מה אתה הולך לומר מחר לנשים שאת הבעלים, שלהם רצחת, כי חלק מהתהליך היה שהנשים של הקורבנות מופיעות שם והוא צריך לעמוד בפניהם, לא רק הוא, גם אחרים, אז היא שואלת אותו, מה אתה הולך להגיד להם? וברגע שהיא אומרת לו את המשפט הזה, היא מתארת בספר, הידיים שלו אזוקות, והוא עושה תנועה כזו, הוא מרים את הידיים האזוקות ככה אל מול הפנים שלו, ועולות בו דמעות, הוא לא עונה, הוא עושה איזה מין תנועה כזו. ואז היא באופן ספונטני, בלי לחשוב, באופן ספונטני, היא מושיטה את היד ונוגעת בו, ככה שמה לשבריר שנייה את היד ונוגעת בו, הוא עושה את התנועה הזו והיא מושיטה את היד ונוגעת בו. וזהו, ואחרי זה היא מושכת ואחרי זה הם ממשיכים לדבר. הביטוי הספונטני הזה של מטה, של חמלה, לא משנה, השם פחות חשוב, לנוכח איזה ביטוי אנושי של קושי, של מצוקה, מישהו בוכה, כאילו כל הקונטקסט לשבריר הרגע הזה נמחק, כל הקונטקסט הנוראי הזה לשבריר הרגע הזה נמחק, והתנועה הספונטניות הייתה הנגיעה הזו. והיא כותבת אחרי זה בספר, לגעת בו פיזית, המגע של היד, תחשבו במי היא נוגע, זה אני יודע מה, בהיטלר שלה, כן, במישהו שהוא מסמל בעצם חייו את שיא המפלציות הזו. ואחרי זה היא כותבת מה שיותר מעניין, לא יותר מעניין, אבל מעניין בספר, היא מספרת שהיא כמובן הרהרה בזה, בפגישה, והיא חזרה וישבה עם זה וזה, ומה שהיא אומרת, שעלה בה צער עמוק, זה הביטוי, צער עמוק, על איך אדם מגיע למצב כזה שהוא מאבד צלם אנוש, אדם כמוה, אדם כמוני, אדם כמוכם, שנולד אל תוך העולם הזה, תינוק, כמו כולנו, כן? תינוק תמים, ואיזה נסיבות חיים מביאות אדם ממש לאבד צלם אנוש ולהיות מישהו היה. שאלה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה, והצער, היא כותבת, הצער שעלה בה, הצער שעלה בה, כאילו, מה זה? איך זה? והסבל, הסבל שאדם כזה חווה, לחיות עם תודעה כזו, עם תודעה מורעלת כזו, הסבל שתמון בזה, ואומר הבודה, והביטוי לתנועה הזו, כן? זה התודעה התאורה הזו, התודעה הנקייה, שלרגע חזרה למצבה המקורי, וביטאה מתה, ביטאה חמלה, ביטאה לא משנה מה. לא כרעיון, לא כפילוסופיה, לא כתרגול, לא כשום דבר, ביטוי ספונטני מיידי של אותה איכות שמבינה באיזשהו אופן, מבינה באיזשהו אופן מאוד מאוד עמוק, שגם האדם הזה במהותו הוא כמוני, כמו כל אחד מאיתנו, גם האדם הזה באיזשהו אופן קורבן, לא יודע, זה קרמה רעה, צבר, באיזשהו אופן קורבן של נסיבות חייו. ולראות את זה, היכולת לראות את זה. אבל מה קורה לנו מול אנשים כאלה? כדי להגן על עצמנו, אנחנו מקימים חומות. מקימים חומות. בתוך התודעה ובתוך הלב, כאן אני, מעבר לחומה, הצד השני של החומה, הוא או היא או הם. ובתודעה ובלב שיש בהם חומות, וגם אם אלה חומות הגנה, שלפעמים, הרבה פעמים הן הכרחיות לצורך הישרדות. אבל בתודעה ולב שיש בהם חומות, אין בהן שלווה. אין שלווה. אין שלום, ובוודאי שאין חופש. זה פשוט בלתי אפשרי. ואיך היא אומרת, רשמתי לי את זה, אי אפשר לחיות בשלום עם אפרטהייד במיינד. אי אפשר לחיות בשלום עם אפרטהייד במיינד, במיינד שלנו. אבל כדי לסלק או להוריד את החומות האלה, חייבים לכלול במהלך הזה, בהתבוננות הזו, את כולם. גם את מי שמנסר אותנו במסור. אז אפשר לראות את החלוקות האלה כמפגש, מפגש שמחלק בין טובים ורעים, פושעים לאזרחים תמימים, פסיכופטים לשפויים, אני לא יודע מה. אבל אפשר לראות גם את כל זה כמפגש שהוא פשוט רווי בסבל. עם אנשים שהם קורבנות של ההתניות שלהם, הזיומים המנטליים שלהם, שהתודעות שלהם פשוט, כאילו, ספחו במשך חיים שלמים. אבל אם אנחנו נוכל לראות גם את האנשים האלה, וכמובן גם את עצמנו, כריקים, כריקים מאיזושהי מהות עצמית קבועה ולא תלויה בתנאי החיים, בנסיבות החיים, אז אולי נוכל גם להפיל את החומות האלה. נוכל אולי להפיל את החומות האלה או לקעקע אותן קצת. אבל עוד דבר שחשוב לומר, מטה היא לא הזמנה לפסיביות. זה אחד הפירושים השגויים של האיכויות האלה. גם אם אנחנו רואים את הריקות הזו, כן? מטה, הפירוש שלה, הריקות של האדם שפוגע, כמו שאמרתי כרגע, פוגע, מעוול, הפירוש שלה זה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים עם אלימות, עם התעללות ועם עוולות למיניהן. עדיין עלינו לעשות את כל שביכולתנו כדי לעצור את הפגיעות האלה, לא לאפשר אותן, את העוולות האלה. אבל כדי להכניס פושע לכלא, אנחנו לא חייבים לשנוא אותו. לא חייבים לשנוא אותו. כדי לעצור אדם מלעשות איזשהו מעשה לא ראוי, אנחנו לא חייבים לייצר שנאה וכעס ועוינות בתוך הלב שלנו. אני זוכר שעבדנו במשך, זה היה איזה שנה שהייתי קשור בעמותה אחרת, הקודה קראו לה. ועשינו סדנאות לפעילי שלום. עשינו סדנאות, נדמה לי שאצלך היה אחת מהן. עשינו סדנאות לפעילי שלום. וניסינו להצביע על אפשרות, אפשרות באמת להמשיך ולהתנדב ולקום ולמחסומים ולכל הפעילויות האלה. גם ללא כעס, ואנשים אמרו לנו, הרגע, אבל כעס זה מה שמתדלק אותנו, זה האנרגיה שמקימה אותי ללכת בשבת ובקור ובגשם ולעמוד במחסום ולהפגין ולמחות וזה. וניסינו, כי המחירים הם הרסניים. המחירים באמת של שחיקה, ממש של שחיקה, של הרס עצמי. כי האיכות הזו, כן, האיכות הזו, האנרגיה של הכעס ושל היא הרסנית בסופו של דבר, לשני הכיוונים. אז נכון שהיא מתדלקת את הפעילות הזו, אבל היא גובה מחירים. וניסינו להצביע על אפשרות כזו. לא מעט מאוד הצלחנו. מעט מאוד. זה לא היה קל ומעט, אחדים, אחדים כן לקחו את זה, כן הלכו עם זה. כן נענו למבט הזה. אבל בודדים. רוב הסדנאות זה פחות עבד. כי זה לא קל. זה לא קל. אנחנו כן צריכים לראות מה מיומן ומה לא מיומן במצב כזה. מה נכון ומה לא נכון לעשות. מה מיטיב ומה יכול להזיק עוד יותר. כוסלה ואקוסלה. מיטיב ולא מיטיב. מה יכול להוליך אותנו ואולי גם את אותו אדם שאנחנו מייצרים את המפגש הזה איתו למחוזות טובים יותר ומתוך כך לפעול. מתוך כך לפעול בהתאם. ושוב, לא צריכים לסנוע, אני לא יודע, אני רשמתי לי הרבה דברים, לא מתנחלי, אני לא רוצה לשים את עצמי באיזשהו צד. לא צריכים לסנוע. אתם תשלימו את הכותרות, בסדר? לא פוליטיקאים ולא מהצד הזה ולא מהצד האחר, כן? כדי להתנגד למעשים שלהם, להתנגד לחקיקה, להתנגד לעוולות, להתנגד לכפייה מסוג כזה או אחר. זה לא פסיביות. כי אם אנחנו לא מגיבים, אם אנחנו לא מגיבים כלפי אותם אנשים שמעוררים בנו את כל אותן תחושות, כל אותן הרגשות לא נעימות, לפעמים קשות, לפעמים אפילו מאוד מאוד קשות, מכאיבות, אם אנחנו לא מגיבים בסגירת הלב, בהתרחמות ובהקמה של עוד חומות ועוד חציצות, כן? בינינו לבינם יש אולי סיכוי, יש סיכוי, אנחנו יכולים, נוכל לעמוד באופן טוב יותר על טבעם האמיתי. כי כשאנחנו לא מתכווצים או לא מכווצים סביב הרגשות הקשים שאנשים שההם האלה, ולא משנה מי נמצא בצד הזה שלהם, כן? שאנחנו לא מכווצים סביב הרגשות הקשים, סביב כל האנרגיה הקשה הזו שהם מעוררים בנו, אנחנו יכולים לראות בצורה בהירה יותר מי באמת עומד מולנו. מי באמת עומד שם, מעבר לתוויות, מעבר לזיהוי, מעבר להם או להוא או להי. ואז, כמו בסיפור הזה, יש סיכוי סביר, יש אפשרות סבירה, יש פוטנציאל לפחות, שהוא מתממש בהרבה פעמים, לא מעט פעמים. אנחנו יכולים לראות שאותה אכזריות, אותה חמדנות, אותה קמצנות, מה שזה לא יהיה, שנאה, נקמנות, אין ספור ביטויים, לא נובעת אלא מדבר אחד, מתנאים ונסיבות. תמיד מתנאים ונסיבות, מבורות ומסבל, לא משום דבר אחר. לא משום דבר אחר. ואז אנחנו רואים שהסבל הוא באמת מותנה. הסבל שלנו כמו גם הסבל של האחר. אדם מתנהג כך באכזריות, מתעלל באדם אחר, פוגע, אולי אפילו הורג, לא כי המהות של התודעה שלו היא כזו, לא כי הוא בחר בחירה חופשית משיקולים כאלה ואחרים, למרות שזה אולי יכול להצטייר ככה לא פעם, לפעול כך, אלא כי זה תמיד צירוף כזה או אחר של תנאים ונסיבות. ואם כבר נוכחנו שהטבע של התודעה, באותם רגעים של צלילות, שכולנו יודעים גם אותם, שהזיהומים האלה הם תוצאה של תנאים, איך אנחנו יכולים להגביל מטה, חמלה, אהבה, חיבה, כן? רק לאנשים שיקרים לנו. איך אנחנו יכולים להקים את החומות האלה ואת החציצות האלה, אם אנחנו באמת הולכים אל הלימוד הזה לעומקו? מטה ואנטה. הריקות של אנשים, כל אחד, כל אחת, מאיזושהי מהות. של רוע, של איבה, של כל הביטויים האלה. אבל מטה מאפשרת לנו עוד דבר חשוב יותר, או לא פחות, אם אנחנו חפצי חופש באמת. לפגוש מתוך אותה עמדה שיש בה קבלה, הכלה וטוב לב, לא רק את האחרים, לא רק את העולם החיצון, אלא גם את העולם הפנימי, גם אותנו עצמנו. כי מטה זו עמדה פנימית, פשוט מבט, עמדה פנימית, דרך הסתכלות, שלא נאחזת בפגמים, שלא דוחה את הקשיים, שמאפשרת לנו לפגוש את הדברים הכי מכוערים, הכי מפחידים, הכי דוחים, הכי לא נעימים שעולים בנו ללא דחייה וללא סלידה. וגם אם עולים דחייה וסלידה, גם אם עולים דחייה סלידה בנו, לנוכח הביטויים האלה שאנחנו פוגשים בתוכנו, גם אותם לקבל. גם חלק, גם הם חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו. קראתי לא מזמן, היה איזה מוסף של הארץ ש... שהוקדש, אמרתי אותו ככה, כי הוא בהרבה כתבות מאוד מאוד, עכשיו זה שוב עלה עם ביידן וההתחממות הגלובלית. המוסף שלם, אני לא יודע אם יצא לכם, שדיבר על כך שבעוד בכמה עשרות השנים הקרובות, אזורים שלמים על פני הכדור הזה יהפכו למדבריות. יהפכו למדבריות, הטמפרטורות יעלו, פשוט יהיו אזורים צריכים שלא ניתן יהיה לחיות בהם. ואיף שיהיה אפשר לחיות זה רק במזגן, זאת אומרת רק באזורים כאלה. תארו לעצמכם חיים כאלה. מנותקים מהעולם החיצון, מהטבע או ממה שישאר ממנו. לא יודעים חום, לא יודעים קור, תלויים באופן מוחלט במערכות זוללות האנרגיה האלה ש, שפשוט... שרק מעיצות ומגבירות את התלות הזו. וכשאני חושב על מטה, כשאני חושב על האיכויות האלה, אז כתרגול אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתבונן גם בעיניים האלה, במדבריות ש, 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 שבלב שלנו, באזורים הצחיחים שאנחנו מגלים אצלנו, שבהם החומות והמגננות שבנינו, החומות והמגננות שבנינו, במידה רבה ניתן לומר ייבשו באיזשהו אופן את, את האדמה של, של החיים שלנו. אולי משאירים אותנו ככה מבודדים, כלואים, מפוחדים. אז ויפאסנה, אם אנחנו מדברים על ה... על היכולת הזו להתבונן ולראות בכזאת חדות וכזאת בהירות, זה היכולת לראות את התהליכים הפנימיים האלה שבונים את עצמנו, שבונים את האחרים, שבונים את העולם. זו, אתם מכירים את הדימוי הזו של, של שתי הכנפיים. זו הכנף הראשונה של הדימוי של הציפור הזו, ציפור החופש שמרבים לדבר עליה. אבל הבודה לימד ש... אי אפשר לעבוד גם בלי לטפח את הכנף השנייה של הציפור הזו, בלי האיכויות של הלב. ובמיוחד כשאנחנו רוצים כן להיות מסוגלים לפגוש את אותם המדבריות, את אותם האזורים הצחיחים בתוכנו. והזמנה היא באמת קודם כל ללמוד להפנות עיניים טובות אל הביטויים האלה. קודם כל לראות את זה, לדעת את זה, להכיר את זה ולהכיר בזה. להכיר כן בקטנוניות שלי ובקמצנות שלי וברגזנות שלי ובחוסר הערך העצמי, מה שזה לא יהיה. ואז להפנות אליהם את מלוא טוב הלב והחמלה. מלוא טוב הלב והחמלה. כי הם יכולים להיות מאוד מאוד מחיבים, ואז השיפוטיות תעלה לנו, והביקורתיות תעלה בנו. ואז אנחנו נשכח, אנחנו פשוט נשכח שגם המהות שלנו, המהות שלנו, גם אנחנו תולדה של תנאים ונסיבות. יכולים להיות תנאים ונסיבות זמניים, האדם הזה, האירוע הזה, הסיטואציה הזו, יכולים להיות תנאים ונסיבות של חיים שלמים, שגם אנחנו ספחנו, האופן שבו גדלנו, שהתפתחנו, החוויות שנצברו בנו, התהליכים שעברנו. ולחלקים בתוכנו שאנחנו לא רוצים על פי רוב, אולי פוחדים לראות, היינו רוצים איכשהו להעלים, לסלק. ואולי חוסר הערכה עצמית, מה שדיברתי עליו קודם, מוליד את השיפוטיות, את הביקורתיות, זה מדבר כזה. אנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים כל הזמן ומנסים למצוא אישור לכך או סתירה לכך, או מסתבכים ומתווכחים עם עצמנו. אבל מה שחשוב זה איך נעשה השיח הזה. איך אנחנו מדברים עם עצמנו? הדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו. איך אנחנו מדברים עם עצמנו? באיזה טון, להקשיב לטון, בטון נוזף או מייסר או שופט או מאמלל, או אולי מתוך קבלה והכלה ונדיבות וטוב לב. ומה צריך לעשות כשאנחנו מזהים את זה אצל עצמנו, שאנחנו מזהים איך השיפוטיות ישר עולה ושאר וכן ואני ופה, כן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשקוט את המדבר הזה, כן? אלה שאלות שהבודה מעודד אותנו לשאול, קודם כל לשאול מתוך אותה חקירה כדי להיטיב, כדי לשחרר מסבל. מה בהתנהלות שלי, כן? גורם לכך. מה יכול להשקוט, מה יכול להרוות, מה יכול להפריח את הצחיחות הזו, על כל ביטוי שלה שאני מגלה בתוך עצמי. מה מחיה אותי, מה נוגע בי? מה פותח לי את הלב? מה מזכיר לי? מה מפגיש אותי שוב עם העומק והיופי שגם הם חלק ממי שאני? אך אולי אני שוכח תחת המסע הזה. וכשאנחנו ניגשים לביטויים האלה מתוך עמדה פנימית של מטה, ומאפשרים לפחדים לעלות, לנטיות הקשות לעלות, הדפוסים, כאשר אנחנו חושפים אותם, רק כאשר נחשוף אותם, רק משהו שאנחנו חושפים אפשר לרפא. כשהעין לא שופטת, לא דוחה, לא מבקרת, רק מתבוננת, זו אפשרות שלנו לעבוד איתם. אפשרות שלנו לעבוד איתם. לא לכאוב בגלל הכאב, לא לפחד מהפחד, לא לכעוס על הכעס, אלא פשוט לקבל, להבין, זה כך עכשיו. אבל זו לא המהות שלי. זה לא אומר עליי שום אמת כלשהי. זה מתבטא בי כך עכשיו. תנאים ונסיבות. תנאים ונסיבות נתנו לזה ביטוי. זה לא המהות שלי. אני לא כזה. כזו. אני אקח עוד 5 דקות, אני רוצה לומר עוד כמה מילים. דיברנו על אחת הסיבות השכיחות לקושי שלנו עם מטה, על הקושי לאהוב את עצמנו. באיזשהו מקום זה אפילו לא נשמע בודהיסטי או נשמע לא בודהיסטי, אגואיסטי, אהבה עצמית. כן? אבל הבודה נותן לזה אישור, אם אתם רוצים, זה לא ממני, זה ישירות מהבודה. אומר את זה כך, גם אם תחפשו בכל רחבי היקום, לא תמצאו בריאה אחת שראויה לאהבה יותר מכם. המשך החצי השני של המשפט הולך ליחס שלנו כלפי אנשים אחרים, למנע מפגיעה באנשים אחרים. אבל להתבונן על זה, להתבונן על זה. כי אם אנחנו באמת מבינים לאן הבודה חותר, לאן הבודה מבקש להוביל אותנו, אנחנו רואים את הכעסים והעוינות והחמדנות והקטנוניות והשיפוטיות והפחדים וחוסר הערך, כל מה שאתם רוצים. ומבינים שככה זה. אלה היו התנאים והנסיבות שיצרו אותי. נולדתי במקום כזה, להורים כאלה שהם עצמם עברו את מה שהם עברו, ואלה היו החברים שלי, ואלה היו הכישלונות שלי, ואלה היו הצלחות שלי, שבנו את האופי שלי ואת האישיות שלי ואת מי שאני היום, וככה זה. זה מה שקרה, וכל זה מותנה. כל זה מותנה. ואם אני רואה את זה כך כנסיבות של חיים, ולא מייחס לזה איזושהי מהות, כן? איזושהי קביעות, אני יכול להפנות מטה כלפי עצמי יותר בקלות, הרבה יותר בקלות. וזו צריכה להיות אמירה, צריכה להיות אמירה שבאה מהלב, כאשר אני מאחל לעצמי, כן? אני רואה ביטוי כזה, אני רואה משהו ששוב מזעזע אותי, מחריד אותי, אני לא רוצה, הייתי אמור וכל השיפוטיות, הייתי אמור והייתי צריך, הייתי אמורה והייתי צריכה, אתם מכירים את ה... כן. ולראות את הדפוס הזה, ולהתבונן עליו, ולאחל לעצמי, כן, אוקיי, וכך, זה עלה, זה דפוס. כי אם זה דפוס אפשר לעבוד איתו. אם זה היה איזה משהו קבוע, מה זה דפוס? זה משהו שנבנה. אם זה היה איזה משהו קבוע, לא ניתן היה לעבוד איתו. לא ניתן היה לשנות אותו. ככה שהלימודים של הבודה בהקשר הזה, הם גם תרגול, אבל הם גם פרי. ולכן חשוב להיות בקשר עם האיכויות האלו. ולבדוק כל הזמן מה מזג האוויר שם. איך מרגיש הלב שלי עכשיו? איך מרגיש הלב שלי עכשיו? מה מצב התודעה? ממש כמו שאנחנו בודקים מזג האוויר בחוץ ומחליטים מה ללבוש, כן? אז מה אני צריך עכשיו? מה יטיב כאן? אם עולה שיפוטית, אם עולה ביקורת, האם יטיב עוד להמשיך ולהזין את התוואי הזה? כן? או שלראות, זה עלה, זה כך עכשיו, כן? זה מה שיש, כמו שלדעים, זה מה יש עכשיו, אוקיי? ולהביא אל זה חמלה, להביא, אוקיי, זה כך. זה מתבטא כך עכשיו. אבל רגע לפני כן היה רגע אחר, והרגע הבא יהיה רגע אחר. זה כך עכשיו. אוקיי? ולהבין את הזמניות של זה. ולהזמין את ההיווצרות של זה, ולהבין את הריקות של זה, את חוסר הקביעות של זה. עצם ההתנגדות שלי לכעס רק מעצימה אותו, רק מתדלקת אותו. Okay? אני כועס על עצמי בגלל שעלה בי הכעס. זאת אומרת, אני כועס על הכעס, אני כועס על עצמי, ואני כועס על זה שעלה בי עכשיו כעס. אוקיי? ולהבין, זה מה שנוכח עכשיו, חמלה, קבלה, תנאים ונסיבות, כרגע זה כך. יש משהו באמירה שכרגע זה כך, שהוא כבר מיטיב. הוא כבר פותח מרחב אחר של התייחסות. הוא כבר מאפשר לחמלה, לטוב לב, להיות נוכחים במפגש הזה. ושוב, כי אם אנחנו לומדים, ולכן זה עניין של תרגול ואימון והיזכרות חוזרת ונשנית, ומוכנים להסתכל על זה, על כל הביטויים האלה, בעיניים טובות, בעיניים אוהדות, בעיניים חומלות, אנחנו כבר מזינים ארץ אחרת, ממש ארץ אחרת. אנחנו כבר קוצרים את הפרי. תיך נתן אומר, מאוד אוהב אותו, גם מאוד פיוטי, מאוד ציורי, אומר שעיקר מיומן, עיקר טוב, יודע לעבוד עם הזבל שלו, ולהפוך אותו לדשן, להשתמש בו כדשן. זה המיומנות שלנו, כן? איך אני הופך את זה לדשן של אדמת חיי? כן. איך אני לוקח את הזבל של חיי והופך אותו לדשן, מזין את האדמה הזו, לומד להתבונן בעיניים כאלה. אז החדשות הטובות הן שמטה היא פשוט מיומנות, שניתן ללמוד, זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד, לטפח ולפתח. ובו זמנית כבר לקצור את הפירות של הפיתוח והטיפוח, לא באיזשהו עתיד מדומיין, מתישהו. בו ברגע, ברגע שעולה בי איזה דפוס, ברגע שאני חש את ההתכווצות הזו, ברגע הזה אני זוכר להרחיב, לפתוח, זה נולד עכשיו. איך אני רוצה להתבונן על זה? כי זה כאן עכשיו. זו כבר עמדה של טוב לב, זו כבר עמדה שמרככת. זאת אומרת, הפרי ממש ברגע הזה. ממש ברגע הזה. ותבדקו בכל מהלך הריטריט, בכל רגע, מה קורה כשאתם נזכרים, נזכרות, ברגע הזה, עלה בי, כן? ברגע הזה, הקיבוץ הזה, אוקיי, זה כך עכשיו, כך עכשיו, אני מוכן להסכים שזה כך עכשיו, מוכן להסכים שזה כך עכשיו, ומה קורה שההסכמה הזו נוכחת? למה? כי זה כך עכשיו. מה קורה? בוא ברגע, לבדוק את זה, במקום. מה קורה? פשוט כי זה כך עכשיו. אני מוכן להסכים שזה כך עכשיו. לא הרבה מעבר לזה. וההיווכחות המיידית. מה קורה שאני מתאמן לפגוש ככה את ההתכווצויות האלה? אז אנחנו נתרגל עוד מטה, יש ביטויים שונים ומוקדים שונים ודרכים שונות כתרגול, כמיומנות לעבוד עם מטה. אבל אני רוצה להציע כאן רק את המבט הזה. כדרך התבוננות, כדרך הסתכלות. אז בואו נשם עוד רגע אחד, שניים.